ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. תגידי יזהר, מה השאלה שמטיילים שואלים אותך הכי הרבה?
מה סוד הקסם שלי? איך אני שומר על כזה שיער מטופח וזקן יפה?
חשבתי יותר, תגיד מתי התקלחת פעם האחרונה?
זה גם קורה לפעמים. השאלה ששואלים אותי באמת הכי הרבה, זה כמה קשה הטרק. לא איך קוראים להר הזה ולא מה השם של הצמח הזה, אלא כמה קשה העלייה, עוד כמה זמן יש לנו, ואנחנו מדריכי טיולים ידועים היטב באחות זמנים שלנו. אתה יודע הרי מה זה רבע שעה.
בטח, זה משהו בין 10 דקות לחצי שעה.
לגמרי, לפעמים גם רבע שעה יכולה לקחת יותר. סתם, אני חושב שעם השנים גם התבגרנו, וכמדריכים אנחנו יודעים לתת הערכות יותר טובות, גם לגבי קושי, בטוח לגבי זמנים, אבל זה באמת אולי אחד הנושאים שהכי מעסיקים מטיילים, אותנו כמדריכים, אותנו כמטיילים גם כן, זה פשוט מה הרמת קושי של יום הטיול שאנחנו עכשיו מתכווננים אליו. הרמה הזאת מושפעת מהרבה מאוד פרמטרים, ושמחתי הרבה עשינו פה איזשהו מיפוי קטן של בעצם כמה קשה הטרק ומה הפרמטרים שמשפיעים עליו.
אולי רגע לפני באמת הפרמטרים, נסביר קצת מה ההבדל בין הייקינג לטרקינג. אתה מכיר את זה טוב, כי אני בארץ, הרבה פעמים הטיולים שלי מכונים טרק, למרות שהם חד יומיים, אז בואו רגע נעשה סדר.
זה נקודה טובה מאוד לעשות בסדר, בעיקר כי בעברית תרגמנו את זה לכמה מושגים קצת שונים, וזה משהו שהוא כן קשור באמת לרמת קושי. בגדול, רוב המושגים שאנחנו מכירים לגבי טיולים רגליים, הגיעו מאנגליה, מהבריטים, אגב גם הרבה מושגים בטיפוס ואלפיניזם מגיעים משם, והם הגדירו הייקינג וטרקינג כדבר שונה לחלוטין. יש להם עוד כל מיני הגדרות מצחיקות, היל ווקינג וכאלה, אבל זה נעזוב לפרק הזה. הייקינג, הכוונה היא לטיול יום, זה יכול להיות סביב העיר, זה יכול להיות בגבעות, גם יכול להיות באלפים, זה לא משנה, אבל זה טיול יום. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הייקינג, זה לא קשה מדי, לא קל מדי, בין 5 ל-15 קילומטרים, אם הוא יהיה ממש קל, אז זה איזי הייקינג, אבל זה בגדול הסיפור. אנחנו רואים המון תת הגדרות כאלה, די הייקינג כאלה, אבל הייקינג זה טיול יום, מה שאנחנו קראנו לו בארץ בדרך כלל. טרקינג זה פשוט אם אנחנו עושים כמה הייקינגים אחד אחרי השני, ואם אנחנו את ההייקינגים האלה, הייקינגים, זה המילה הבאה לטיול, מצרפים אחד לשני וגם בעצם יוצרים ביניהם רצף של לינה בבקתות, אוהלים וכן הלאה, הגענו בעצם לטרק. לכאורה, טיול כוכב שאנחנו חוזרים כל פעם אוטו למלון כזה או אחר, אפשר גם לקרוא לו פשוט הייקינג, טיול הייקינג, ואגב הרבה מאוד חברות שישווקו טיולים בחול, ככה יקראו לזה. אנחנו בארץ קוראים לכל הסיפור הזה, גם לטיול רק של יום אחד במחטש, טרק. כנראה כי זה יותר סקסי, כנראה כי זה יותר נחמד, אבל בפועל טרקינג זה איזושהי פעילות שאנחנו מתחילים בבוקר, מסיימים בערב, כל היום הולכים, בדרך כלל זה גם כולל היכרות יותר טובה עם השטח, אולי קצת יותר ניווט, ידע בקמפינג אם צריך, התמודדות עם לינה בבקתות ערים שזה משהו בפני עצמו, וכן הלאה. בעבר אולי קראנו זה טיול רגלי, רב יומי, כל מיני דברים כאלה, אבל אין ספק שטרק זה הרבה יותר סקסי מכל אלה.
נכון, אבל יש את העומס המצטבר גם בטרק, שהוא מוסיף לרמת קושי, מה שנקרא.
כן, צודק, ואנחנו בטח ניגע בזה בפרמטרים הבאים.
אוקיי, אז אספנו בעצם כמה פרמטרים, שלפי זה אפשר רגע להבין איך אולי כמה הטרק הזה קשה, כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי לגבי כל אחד.
אז אני רוצה להתחיל מהקילומטראז'. זה כנראה הדבר הכי ברור וגם הנתון הכי נפוץ שיש לנו לגבי יום טיול. כאן בשנים האחרונות היה שינוי אדיר. מה השינוי? שבגדול, בדרך כלל, שהיינו מודדים מסלולים את הקילומטראז' שלהם על המפה, וגם אם היינו משתמשים בחוט ועושים את זה הכי מדויק שאפשר, היינו מקבלים בין 20-30% פחות מהמדידה שה-GPS שאפילו בטלפון שלנו יכול לתת לנו היום. מה שקרה זה מסלולים שבעבר תמיד אמרנו, זה 15-16 קילומטר, פתאום הפכו ל-20-21 קילומטרים, וזה הבדל מאוד משמעותי. בדרך כלל, יום הליכה ממוצע, בלי שינוי גובה משמעותיים, הוא באמת כ-15 קילומטר. על שינוי גובה בטח נדבר בפרמטר הבא, אבל באמת צריך להבין שככל ששינוי הגובה גדולים יותר, ככה בעצם ירצה להוריד את כמות הקילומטרים, אפילו לרמה של קילומטרים בודדים. שוב, מאוד מאוד תלוי בכמה גובה בעצם אנחנו מטפסים.
ואגב, ואנשים מחפשים גם את הנתונים האלה. היום נראה לי מרבית המטיילים, רגע לפני שמתחילים טיול, טק, מפעילים את ההקלטה, באמת על מנת אולי לסנכן בין רמת הקושי לנתונים, האם זה עובד.
רוב המטיילים לפני שמתחילים טיול, מורידים את התווה של המסלול לפני כן הטלפון, ומתחילים להגיד לי לאן הולכים, זה דבר נהדר מה שקרה בסך הכל.
פרמטר נוסף זה אלמנט הגובה. זאת אומרת, יש לנו את המרחק, את האורך של כל המסלול, אבל גם לאורכו אנחנו עולים ויורדים, ובעצם שינויי הגובה יכולים להיות, הם הרבה פעמים מצטברים. זאת אומרת, יכול להיות לנו יום טיול שלם, שבו טיפסנו בין, באזור ה-800 מטרים גובה, אבל זה לא היה בבת אחת, זה היה לאורך כל הטיול. זאת אומרת, כל העליות שעשינו לאורך כל הדרך, הצטברו לכדי 800 מטרים. יכול להיות שדווקא החלוקה הזאת, שזה מאוד מתון לאורך הדרך, הופכת את זה ליותר קל, אבל בתכלס, טיול של 9 קילומטר, עם הפרש גבהים של 800-900 מטר, יכול להיות ממש קשה, לעומת טיול של 18 קילומטרים, עם הפרש גבהים מאוד נמוך. זאת אומרת שהגובה גם יכול לשחק משחק.
ברור. בארץ אין לנו הרבה עליות כל כך דרמטיות. יש לנו כמה עליות מיתולוגיות, בעיקר מדבר יהודה, מעלה הנבה, כל מיני מקומות כאלה. אבל באמת שאנחנו באים, הכישרון טיול שלנו מהארץ לאלפים, תמיד צריך לזכור שיש שם יותר מטראז' לעלות, ואסור לזלזל בו. אחד הדברים עוד שאנחנו מאוד טובים בהם בארץ, כנראה השפעה של הצבא עלינו כמטיילים, זה לקחת מלא דברים בתיק. אני חושב באמת לפעמים אני מרים תרמילים של עצמי, של מטיילים, אלוהים ישמור כמה דברים יש שם ו...
נתקע לי אפצ'י ולא רציתי להתעטש למיקרופון, זה מה שאנשים יודעים למה צחקת. יזהר רואה אותי במצלמה ואני כזה תקוע עם האפצ'י, אבל זה היה על מיוט אז לא היו שומעים. כן, משקל עתיק.
בקיצור, אנחנו לוקחים מלא דברים עתיק, עתיקים שלנו כבדים, אלוהים ישמור. כל גרם מכפיל את עצמו ככל שהטמפרטורה עולה וככל שהמטראז' שדיברת עליו לפני רגע גם כן עולה. אנחנו צריכים לקחת פחות, תרמילים כמה שיותר קלים, בהתאם לצורך, יש לנו אוהל, צריך את כל מה שמסביב גם כמובן, אבל אם אין צורך במשהו, רואים אחרי 3-4 ימי טיול, שמנו לב שיש פריט שלא נגענו בו ולא לו פעם אחת, כנראה זה הזמן להוציא אותו מהתיק, וליהנות מתרמיל הרבה יותר קל בעליות הארוכות האלה.
נכון. עכשיו, עוד פרמטר נוסף שמשפיע, זה אופי השביל. זאת אומרת, אנחנו מכירים את ההרגשה שאנחנו עולים להרביץ מה שנקרא קילומטראז' על דרך אפר של ג'יפים, ופתאום לראות שהלכנו 5 קילומטרים בזמן מאוד קצר, ואפילו בקושי התאמצנו. לעומת זאת, אם השביל פתאום הוא מאוד סילאי, רטוב, בוצי, שלג, אפילו 200 מטר יכולים לראות סיוט, ופי 100 יותר קשים. אני זוכר שאנחנו ביטלנו טיול בדישון, בגלל הבוץ המטורף שמצטבר על הנעליים, גם על אף שהוא בדרך ג'יפים. שמשנה לגמרי את כל ההתמודדות. זה נחמד אולי לתקופה, לזמן קצר מאוד, אבל אם יש לך יום ארוך, זה יכול מאוד לעייף ומאוד להקשות. אז זה גם משפיע על רמת הקושי, אופי השביל עצמו.
לגמרי. ובהקשר הזה, אז באמת אולי אחד הנושאים המשמעותיים ביותר, חוץ באמת קילומטראז' ושינוי הגובה, זה מזג האוויר. אתה דיברת על בוץ בדישון, ששבוע אחרי זה יכול להיות פנטסטי, אבל מזג אוויר זה לא רק בוץ, אלא באמת זה אחד הדברים שבעצם הכי משפיעים לנו על יום הטיול. לשמחתי הרבה, לנו כמדריכים אין שום יכולת באמת להשפיע על מזג האוויר, לא לטובה ולא לרעה. אנחנו יכולים אך ורק בתכנון להתחשב, כמובן, במתי אנחנו יוצאים את הטייל במקום מסוים, ובהאם כדאי לצאת ליום מסוים במזג אוויר שאותו אנחנו יודעים מראש, או משתדלים לדעת מראש, אבל בגדול מזג האוויר זה באמת אחד הפרמטרים שעליהם חשוב מאוד שנרחיב. גשם חזק, ערפל, חום קיצוני, יפו כל הליכה לקשה במיוחד. אפשר לטייל גם במזג אוויר קשה, אנחנו נגיד עוד פעם כישראלים, יודעים לטייל שחם, אפילו שחם מאוד, אנחנו מארץ חמה. אבל לעומת זאת, שלג זה דבר שאנחנו לא מכירים, שתוך כדי שאנחנו מטיילים יורד לנו שלג, זה עוד יותר דבר שאנחנו לא מכירים, וזה משהו שבעיקר אנחנו צריכים להתכונן אליו, בשתי דרכים להתכונן אליו. אחד, מבחינת הציוד, גם המזג אוויר הגרוע ביותר שיש לנו ציוד טוב, היום עובר בסדר. זה לא איזה כיף גדול לטייל בערפל נוראי או בגשם שוטף, אבל זה עובר, ואנחנו אפילו מצליחים לפעמים להנות מחלקים מסוימים ביום הזה. בטח ובטח כשאנחנו צריכים לשים אוהל בגשם, ולהתחיל להתארגן, נגיד, ללינה או לארוחה כזו או אחרת, כשיש לנו ציוד טוב ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה עולם אחר. דבר שני שאנחנו צריכים להתחשב בו, זה באמת התכנון. חשוב, פשוט מאוד להעריך בעין תחזיות. נכון, לא כל מקום בעולם יכול לתת תחזיות טובות. נכון, לא כל אפליקציה הכי טובה שיש. אבל שפשוט מאוד שואלים אדם מן המקום, צוות של בקתה, אפליקציה שקיבלנו עליה המלצה שהיא טובה והיא מדויקת באזור מסוים, או שאנחנו שמנו לב שהיא טובה באזור מסוים, להקשיב לה. עדיף אחרי זה להתבאס שוואי, הייתה כזאת שמש יפה ויכולנו לעלות במסלול הגבוה, מאשר להגיע לאותו מסלול גבוה, ולחטוף שם מזג אוויר, שזה פשוט הופך להיות לא חוויה לא נעימה, אלא חוויה שהיא סכנת חיים. וזה אולי אחד הדברים הכי משמעותיים ברמת התכנון. דיברנו עד עכשיו באמת על הקילומטראז', על הגובה, על המשקל, אלה דברים שבאמת יש בהם פרמטר משמעותי של תכנון, עלינו להתייחס גם למזג אוויר בחלק של התכנון, ולא רק בחלק של ההתמודדות איתו, כמו שציינתי קודם עם הציוד.
ולא חסר סיפורים לגבי מזג אוויר, שפשוט הפך את הטיול או לחוויה, או ל...
כן, אם נהיה קצת כנים, זה תמיד חוויה, מזג אוויר זה חוויה שהוא נגמר, פתאום יוצאת קשת יפה, פתאום כזה מורידים את הקווי גשם, אני לא אוהב את אל בגשם.
אני איתך לגמרי. עוד דבר, סיימנו יום, בסדר, עברנו גשם, אפילו הלכנו בבוץ, נרטבנו, ונגמר היום, הגענו לסוף המסלול, ועכשיו אנחנו רוצים להתארגן ללינה. אין ספק שלסיים יום באוהלים, או לסיים יום בבקתה חמה עם בגדים יבשים וארוחה טובה, בהחלט משפיע גם, כי גם על רמת הקושי לאורך כל הטיול, כי זה לא עכשיו חזרנו הביתה, אנחנו מחר ממשיכים לעוד יום. אני רואה את זה על הקילימנג'רו מאוד טוב, איך תנאי הלינה גם הם משפיעים על רמת הקושי. ללכת 7 ימים, 8 ימים רצוף, לישון כל יום באוהל, על שיפועים לא שיפועים, שהוא בכלל, שהמקומות והמחנות עצמם הם לא קרקע ישרה, מפולסת, משפיע מאוד. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לתנאי הלינה, לכמה המיטה היא נוחה או לא. יש אנשים שיודעים בוודאות שזה מה שהם צריכים בסוף יום על מנת להמשיך הלאה אחרי זה. אחרים אולי לא יודעים, אבל זה חלק בלתי נפרד מרמת הקושי, תנאי הלינה.
אנחנו תמיד בעד לישון טוב בלילה.
נכון, זה סופר חשוב, ואני מסביר את זה גם המון למטיילים. לפעמים, נגיד בקילימנג'רו, אני ממליץ להביא מזרון מתנפח נוסף על המזרון שמקבלים שם, כי החשיבות שבאמת לישון טוב היא סופר קריטית, ואנחנו לא הולכים הרבה בקילימנג'רו. בכלל לא, הימים די קצרים, מסיימים אותם בצהריים, אבל הלינה היא ממש חשובה, במיוחד בגובה. אתה רוצה שיהיה לך נוח ונעים ויבש.
חשוב. דיברת קודם על זה שבקילימנג'רו אתם הולכים יחסית מעט שעות, זה גם כן כמובן משהו מאוד משמעותי. חשוב מאוד שמטיילים בחורף, שעון חורף, לא לסחוט את היום עד הקצה. הליכה בחושך לכשעצמה היא מסוכנת ובטוח יותר קשה, ובכלל, אם אנחנו מתכננים יום, חשוב לנו לתכנן אותו לפי כמות שעות האור הרלוונטית, לצאת בשעות שנכונות לפי התכנון שלנו, כדי פשוט מאוד לא לרוץ בסוף המסלול, כי ריצה מוסיפה לאתגר. וזאת אולי באמת הנקודה האחרונה, האתגר. עד כמה באמת מתחשק לי לאתגר את עצמי? אם עכשיו בא לי להזיע ולקרוא את הטוסיק, אז יאללה, למה לא? 15 קילומטר, עליות של 1,500 מטר. אבל וואלה, אם בא לי בכיף ולעצור ולעשות קפה בדרך, ולעצור בבקתה לאכול ארוחת צהריים, ולהגיע מוקדם לקרוא ספר במרפסת, לא, אני לא חייב לעשות את זה טיול קשה מדי. וזו בעצם הסיבה שבתכנון חשוב מאוד לעשות איזשהו תיאום ציפיות עם עצמנו, עם הקבוצה, עם כל אדם מסביבנו בעצם שאנחנו מטיילים איתו, לכמה באמת בא לנו עכשיו אתגר משמעותי, ולפיו בעצם לתכנן את המסלול. אתגר הוא חלק מכל יום הליכה, באשר הוא, אבל גם פה אפשר לשחק עם רמת האתגר, ועם כמה פשוט לנו בא עכשיו לאתגר את עצמנו. זה שונה מאדם לאדם.
תגיד יזהר, יש לך יום שתכננת לא טוב?
מה זה יום? מה זה לא טוב? יש לי ימים, יש לי תקופות, יש לי כישלונות איומים. אני חושב שאחד הדברים שעולה לי ראשון זה באמת בטרק באיסלנד, טרק שגם פשוט יצא לי ללכת בו די הרבה פעמים. היום האחרון של הטרק יש באמת מסלול, אתה חייב יום, פעם אחת בחיים שלך פשוט להגיע לשם. עולים לפס בין שני קרחונים, עלייה של משהו כמו 850 מטר בשביל יחסית סביר, הולכים ביניהם, זה נראה כמו כוכב אחר, עוברים על זרמי לבה בני כמה שנים כולה, ואז יורדים כל הדרך ליד ואדי מהמם. כל פעם שאתה מסובב את הראש מעבר לכתף ימין, אתה רואה עוד מפל, והוא כל פעם יותר גדול ויותר רועש ויותר מרשים מהמפל שראית קודם. אממה, ביחד, כל הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו, זה יוצא משהו כמו 29 קילומטר, עם עלייה של 850 וירידה של 1200 מטר, ואני הייתי בטוח שאם נצא ב-5 בבוקר, נוכל לסיים כזה 5 אחרי צהריים, סיימנו ב-8, וגם זה היה, ברוך השם יום. ה-29 קילומטר האלה, היום אני יודע שזה 29 בגלל ה-GPS, שוב, אותה סטייה שהייתה לנו, שבעצם מדדתי זה למפה, זה היה 21, 21 וחצי, אם אני זוכר נכון, ופשוט חילקתי את היום הזה לשניים. יש באמצע בקטע, לא הכי נוחה, די צפופה, אי אפשר להגיע לגמרי מציוד הגדול, אבל היא פשוט מחלקת את היום לשתיים. אז אנחנו מסיימים די מוקדם ביום הראשון, מסיימים תחס גם די מוקדם ביום השני, כי היום השני הוא ממש קל, כל הדרך ירידה, כל הדרך, ובמזג אוויר יפה, אז גם פשוט אנחנו מין, לא רצים את זה, אבל אתה מכיר את ההרגשה הזאת, פשוט יורדים את זה כזה בכיף ובזרימה, וזה פתאום נהיה הגיוני, וגם פתאום זה נהיה כיף ונורמלי, ואתה יודע, רק ההתכוננות הזאת, היא הלכת לבקטה מבודדת, אין ציוד גדול עוד לילה אחד, אורזים כאלה, מנות טרקים כאלה, שרק צריך להוסיף מים חמים, זה הפך להיות חוויה כיפית בזכות עצמה, לא רק בגלל שפתאום זה נהיה הגיוני היום הזה, אלא כי הוא הוסיף איזשהו תוכן שהוא נחמד מאוד בעיניי, והכי כיף, זה נתנו פשוט זמן ליהנות, מהחלק הכי יפה בטיול, שזה באמת החלק הזה שם למעלה, בין זרמי הלבה הצעירים. אז שוב, זו דוגמה אחת, בפועל, גם עם הקבוצה הזה, זה טעים פחות או יותר באותו יום, היה יום קשה, היה יום ארוך, אבל זה עבד טוב, וגם מבחינה בטיחותית, שוב, זה יכולנו להסתובב, ופשוט לחזור על עקבותינו, אבל בחרנו כן להמשיך, כי זה היה אפשרי, אבל זה לא אפשרי לכל קבוצה, והיינו די הרבה מזל, כמו בהרבה מקרים בחיים, שזה הצליח לנו. בוא ננסה לעשות רגע תרגיל מחשבתי, ונלמד ממנו. אני עכשיו בא אליך, עומר זיו, לצרוק, מדריך טיולים בישראל, קח אותי לקרבולת חרירים. אני קבוצה, בין 15 ל-20 מטיילים, רמת קושי ממוצעת, לא מרתוניסטים, לא פדלאות. איך בעצם אתה ניגש לתכנון של יום כזה? על מה אתה חושב?
וואי, אחלה משחק. סבבה. אז קודם כל, קרבולת חרירים, מחטש רמון, אנחנו במדבר. זה כבר משנה את ההסתכלות שלי על כל היום כולו. האזור הזה ספציפית, אין שום מים. מהרגע שאני מתחיל ללכת לכיוון קרבולת חרירים, בוא נגיד אנחנו עושים יום אחד בטרק מזרח הרמון. יום שהוא לפחות 16 קילומטרים, אין ברז מים לאורך הדרך, כבר צריך לקחת לפחות 4 ליטרים מים. ולכן זה משהו שמשפיע על רמת הקושי. כמות הצל באזור הזה היא גם מאוד קטנה, מוסיף את רמת הקושי, כי אם היום אם נפלנו על יום חם, כמו שאמרת, המזג אוויר, בין אם זה חורף או בין אם זה שמש מאוד חזקה, משפיע על רמת הקושי, ולכן רק שני הפרמטרים האלו כבר משנים את ההסתכלות. אפילו אני גם, אתה יודע, מחשב את הקצב שבו אני הולך עם קבוצה שהיא ממוצעת, ואני רוצה מספיק שעות אור, והרבה פעמים טיולים במדבר יוצאים בעונה שהיא עדיין קצרה יחסית מבחינת שעות האור, ולכן אני רוצה גם להתחיל מאוד מוקדם. אז אפילו, בלי אפילו להסתכל במפה, רק אתה שטח עצמו הכתיב לי כבר, האם הטרק הזה הוא בינוני קשה, או רק בינוני, או קשה מאוד פלוס מאתגר. אם היה אפילו איזה חלק אתגרי שצריך לעבור בחבל, הייתי גם מוסיף בסוגריים קשה, מאתגר.
יפה. כן, זה מעניין. אני חושב שבאמת הערכות קושי הפכו להיות, לדעתי הפכו להיות יותר קלות, גם באמת מאז שיש לנו המון מידע באינטרנט, יש לנו המון מידע שאנחנו אוספים בעצמנו בעזרת מכשירי GPS, הערות שאנחנו רושמים תוך כדי, לדעתי זה פשוט הפכתי למדריך קצת יותר מקצועי, שהפסקתי עם המשחק הזה של מפות וניווט ואזימוטים, והתחלתי להשתמש ב-GPS כי אני יכול פשוט להקליט עליו, קטעים שאני רואה שבשביל קצת השתנו, אני יכול להעלות לו לפני כן מידע שאספתי באינטרנט או מידע שאמרתי בעצמי, וזה פשוט מאפשר לנו להכיר ולהבין יותר טוב כל פעם לאן אנחנו הולכים. יפה, מסכם?
יאללה, שלך, קח את הסיכום אתה.
לוקח. אז היום בעצם דיברנו כמה קשה הטרק. הפרמטרים השונים שמשפיעים על רמת הקושי שאותה מפינו אנחנו, וכמובן יש עוד הרבה כאלה כי זה גם דבר שהוא קצת אישי, זה קילומטראז', כמה אנחנו הולכים ללכת, שינוי הרום, כמה אנחנו הולכים בעצם לטפס או לרדת, וכמובן השינויים האלה מצטברים, משקל התיק שמשפיע הרבה, במיוחד שמתחילים לטפס הרבה או שמזג האוויר מתחיל להיות חם מאוד, שינויי מזג האוויר שבהם חייבים להתחשב היתר, אופי השביל, איך הוא נראה, עמוס בבוץ, יש חבלים או שזה דרך ג'יפים כיפית, אופי הלינה, סיימנו את היום, אנחנו מתכווננים ליום למחרת, כמה טוב אנחנו באמת יכולים לישון בלילה, וזה כמובן נגזר מהתנאים שלנו באותו לילה, ואחרון חביב, בעצם הפרמטר האחרון חביב, זה הנכונות לאתגר, כמה באמת בא לי לאתגר את עצמי, את הקבוצה, וכמה אני יכול לעשות את זה. סיימנו באיזשהו תרגיל קצר של עומר, שבאמת קצת הראה באיזה דברים הוא מתחשב, נגיד שהוא מתכנן יום בנגב, ושוב אפשר להוסיף עוד המון פרמטרים, שחלקם הגדול באמת הוא מאוד מקומי, וזה הדבר הכי חשוב, המקומיות הזאת היא לא רק אישית כלפי כמטייל או כקבוצה, היא גם באמת כלפי המקום, האלפים מזמינים איתם רמת קושי אחת, הנגב מזמין איתו פרמטרים לקושי אחרים, וחשוב מאוד להכיר את הדברים האלה ולתכנן אותם מראש.
בום, מה אתה אומר על איזה ציטוט ככה של יהודה עמיחי לסיום?
וואה, יש לו שירים על רמת קושי, לא ידעתי.
אתה כתבת פעם שטיול שהכי יעניין אותנו, זה שאנחנו נחשב שאולי הוא יותר קשה לנו.
או אפילו נראה לי כבר יש לי בראש איזה ציטוט אתה הולך לתת, אני חושב שאני מריח את זה, אבל זה ברור שהרי אם אנחנו נראים על רמת קושי, אז אם סיימנו את היום ויש ציטוט של יהודה עמיחי, אז היום בעצם הופך להיות הרבה יותר קל. אתה יכול כאילו לעלות 2500 מטר ולרוץ 30 קילומטר, ואז ציטוט כזה הופך את היום לקל יותר.
זה נכון. ורק תדע שהרבה פעמים ציטוטים בטיולים שאני משתדל להביא ציטוט בכל טיול שאני כזה מדריך, הרבה פעמים אני מביא אותם בהתחלה, ולא בסוף, כי אז כבר אף אחד לא מקשיב לי, ואני מוצא שציטוט טוב בתחילת מסלול, זה לא משנה מה רמת הקושי, אנשים מבינים בדיוק למה הם באו. בקיצור, זה הציטוט, זה הולך ככה.
קדימה, קדימה.
הוא נקרא זיכרון מתקדם לעתיד. זה מה שחשבת שאני הולך להגיד?
וואי, לגמרי.
אני עומד עכשיו בנוף, שאותו ראינו יחדיו מן הגבעה. העצים שנעו ברוח, כנוע אנשים באחרית הימים. ואשר מרחקם הקרוב כל כך, היה ללא נסו. ואמרנו, חבל שאין לנו זמן. כשנהיה בפעם הבאה, נלך לשם. אני שם, ויש לי זמן. אני הפעם הבאה.
יאללה, איזה ציטוט מעולה. אני לא זוכר איפה פעם, וזה טקס סיום של המכינה, נדמה לי, הקראתי את זה. אחלה ציטוט. נראה לי עד כה זה הכי טוב שהיה תכלס.
טוב, זהו. אז אנחנו מסיימים כאן את הפודקאסט על טרקים ורמות קושי. היה לנו כיף גדול. תראה בפרק הבא.
קדימה. אל תשכחו להירשם כמינויים באפליקציות השונות ולדרג באפל פודקאסט. זה קטן, אבל זה חשוב. שחקן הציטוט. אבל אני אומר את זה כל פעם, זה לא חוכמה.